בשתי ההרצאות הקודמות ובזו שאעביר היום אני מבקש לעסוק בשלוש תזות. אולי אפשר לדבר על שלוש גישות מחקריות להבנת הנאציזם. הראשונה שבה עסקתי לפני שתי הרצאות היא תזת הדרך הגרמנית המיוחדת או הייחודית, הזונדרווג. בגרמנית זונדרווג, זונדר מיוחד או ייחודי, וג דרך. על פי הגישה הזו, הנאציזם הוא פועל יוצא או מקורה של התופעה הנאצית בעובדה שההיסטוריה הגרמנית היא היסטוריה מיוחדת או ייחודית לעומת היסטוריות אחרות של מדינות אירופיות מערביות אחרות ובראשן צרפת ואנגליה. העובדה שאחת הקטסטרופות הנוראות ביותר במאה ה-20, אם לא הנוראה ביותר, מקורה דווקא בגרמניה, על פי היסטוריונים האמונים על התזה הזו, זה פועל יוצא של ההיסטוריה הגרמנית שהולכת בדרך משלה. התזה השנייה שבה עסקתי בהרצאה הקודמת, תזה שהייתה רווחת בעיקר בשנות ה-50 של המאה ה-20, היא התזה של הטוטליטריזם. על פי התזה הזו, עלינו להבין את גרמניה הנאצית ואת מקורותיה של התופעה הנאצית, מתוך בחינת המבנים הפוליטיים, החברתיים, הכלכליים שלה, שהתאפיינו בתנועה אל עבר מאפיינים טוטליטריסטיים. אנחנו צריכים להקדים ולומר שאותם היסטוריונים שאמונים על התזה הטוטליטריסטית טוענים שגרמניה היא לא היחידה שנמצאת בתוך הסל הזה של המשטרים הטוטליטריסטיים. בתוכו אנו מוצאים גם משטרים אחרים, ובראשם ברית המועצות הסובייטית של סטלין ואיטליה הפשיסטית של מוסוליני, למרות כל השוני בין המשטרים הללו. כשדנתי בגישה הזאת בהרצאה הקודמת, אני גם דנתי באידיאולוגיה שמניעה אותה, שעומדת מאחוריה, ואני מזכיר, מדובר על שנות ה-50, על עיצומה של המלחמה הקרה, כאשר בעצם, כאשר אנחנו בוחנים את השורשים האידיאולוגיים של אותן תפיסות, של התפיסה הטוטליטריסטית, אנחנו בעצם רואים שמדובר כאן על בעצם משטרים דמוקרטיים וליברליים, ובראשם ארצות הברית, שבעצם מגדירים כל משטר שהוא לא דמוקרטי וליברלי, זאת אומרת כל משטר שהוא לא אמריקאי, או על פי המודל האמריקאי, כמשטר טוטליטריסטי. התזה השלישית שבה אני מבקש לעסוק בהרצאה הזו, היא התזה הפשיסטית. ועל פי התזה הזו, כפי שאנחנו נראה, הייתה רווחת מאוד בשנות ה-20 וה-30 של המאה ה-20, וזכתה לרנסנס בשנות ה-60 ובראשית ה-70, אנחנו צריכים לראות את הנאציזם לא כפועל יוצא של דרך גרמנית מיוחדת, לא כתופעה גרמנית ייחודית, זונדרווג, לא כענף במשטרים הטוטליטריסטיים, אלא כענף בתופעה כללית יותר אירופית, שסוחפת במידה רבה את כל אירופה, או חלקים רחבים, נרחבים מאוד באירופה, בין שתי מלחמות העולם, והיא התופעה הפשיסטית. בדומה למושג הטוטליטריזם, גם את המושג פשיזם, את מקורו אנחנו מוצאים באיטליה. השם נגזר מהמילה הלטינית פשס, אלה צרורות מאוגדים של זמורות וגרזן, שנשאו הליקטורים לפני בעלי המשרות הרמות ברומא העתיקה. בתקופת מוסוליני, המילה פשס, או פשיסמו, העידה יותר מכל על השורשים הרומיים של הפשיזם, או כך לפחות הפשיסטים האיטלקים רצו לחשוב. הפשיזם בעצם יוצר חברה שבה אנשים מחוברים אחד לשני באופן אורגני, ושבה שולט חוק וסדר. הפשיס הופך לסמל של המדינה הקורפורטיסטית. אני עוד מעט אומר כמה מילים על המושג קורפורטיזם. כל זמורה מסמלת למעשה קורפורציה אחרת, תעשייה, חקלאות, אפילו תיירות ופנאי, וכולם ביחד למעשה יוצרים אומה אחת. בסוף המאה ה-19 אנחנו מוצאים מספר תנועות רדיקליות באיטליה שמכנות את עצמן פאשיו. למשל, התאגדות של איכרים סיציליאנים שקוראת לעצמה פאשיו, שיוצאת נגד ההזנחה של עשרות שנים מצד הממשלה האיטלקית הליברלית. והם שואפים לצורה כזו או אחרת של סוציאליזם. כלומר, בשיח האיטלקי, הקונוטציה הראשונה של הפשיזם הוא דווקא שמאלי. במרץ 1919 נוסדה המפלגה הפשיסטית האיטלקית במילאנו בראשותו של מוסוליני, והיא נקראת פאשיו די קומבטימנטו, זאת אומרת אגודת המאבק. במהלך מלחמת העולם הראשונה משמש המושג קבוצות הן מימין והן משמאל. קבוצות שמאל שמדברות על הפאשיו כדי על התאגדות פאשיו כדי לקדם את המהפכה, למשל המהפכה הסוציאליסטית או הקומוניסטית, אבל הוא משמש כאמור גם התאגדויות פוליטיות ימניות שתומכות במלחמה. המפלגה הפשיסטית של מוסוליני למעשה בעיקרה ארגון של חיילים לשעבר ללא כל בסיס ומחויבות פוליטית. ואכן כאשר אנחנו בוחנים את ההיסטוריה של הפשיזם אנחנו רואים שקודם ניתן השם פשיזם ורק אחר כך הוא נטען במשמעות. מה בעצם רוצים הפשיסטים האיטלקים? חודש לפני שמוסוליני הופך לראש הממשלה, הוא מגדיר את מטרת הפשיסטים, ואני מצטט, מטרתנו היא לשבור את העצמות של הדמוקרטים, סוף ציטוט. אחד ממנהיגי התנועה או המיליציה, עדיין לא מפלגה, מגדיר את מטרת הפשיזם ב-1920, ואני מצטט, האגרוף הוא הסינתזה של התיאוריה שלנו. אם כן, בהתחלה הפשיזם בעצם לא יודעים מהו פשיזם, לא יודעים להגדיר אותו במדויק. אבל לאט לאט הם מצרפים עוד ועוד אלמנטים למשנתם, בעיקר כדי למשוך קהלים נוספים. כאשר הפשיסטים נכנסים אל הממשלה ומוסוליני ממונה לראש ממשלה באוקטובר 1922, אנחנו יכולים לומר שכלל לא היה ברור מה קרה שם, האם היה מדובר בתפיסת שלטון. אולי הפשיסטים עצמם מדברים מספר ימים לפני כן על הצורך לתפוס את השלטון בכוח על ידי המצעד על רומא, מצעד שאנחנו חייבים לציין שמוסוליני עצמו לא הצטרף אליו, הוא נותר במילאנו לנהל מסע ומתן למקרה שהמצעד ייכשל. מצד שני, אפילו המלך מזמין את מוסוליני להיות ראש הממשלה בעצה אחת ובתמיכה עם בעלי ההון והצבא. ובתוך הממשלה של מוסוליני אנחנו מוצאים גם ליברלים, גם נציגות של הצבא, גם נציגי הכנסייה הקתולית, אנשי עסקים וכו' וכו'. למעשה דרך בניית השלטון הפשיסטים היו הראשונים בעצם לתת תשובות לשאלות מהו פשיזם. ועל פי הפשיסטים האיטלקים, ועוד אנחנו נגיע אל הגרמנים, הפשיזם הוא קודם כל מהפכה איטלקית. לא סוציאליסטית או בולשוויקית, אלא מהפכה קורפורטיסטית שנועדה לבנות מדינה קורפורטיסטית. מה זה בעצם הקורפורטיזם? קורפורטיזם זאת בעצם שיטת משטר שבה בעצם המדינה נכנסת במלוא כוחה כדי לפתור את הקונפליקט הקלאסי בין ההון לעבודה או בין האינטרסים של הבורגנות לאינטרסים של הפרולטריון. למעשה המדינה הפשיסטית הקורפורטיסטית, כל השסעים אמורים להתאחד לכדי מדינה טוטליטריסטית. הפשיזם, שהוא בעצם סוג של איחוד לאומי, אמור להגדיל את שמה של איטליה כלפי חוץ ולהגביר את קצב הייצור ואת איכות הייצור מבפנים. המהפכה הפשיסטית על פי הפשיסטית, לתפיסתם, אמורה להפוך את הישגי המהפכה הצרפתית ולהשלים את האיחוד האיטלקי. היא אמורה גם להעניק משמעות להיסטוריה האיטלקית. הדמוקרטיה הפרלמנטרית הישנה והרקובה לשיטתם אמורה להיות מוחלפת על ידי דמוקרטיה חדשה, יעילה ואמיתית. אבל בסופו של דבר, כאשר אנחנו מביטים על הפילוסופיה הפשיסטית, על האידיאולוגיה הפשיסטית, היא מלאה בסתירות. מצד אחד יש כאן מאפיינים של דרוויניזם חברתי, דינמיות מאוד גדולה, ומצד שני שמרנות שאפילו אפשר לכנות אותה שמרנות ויקטוריאנית. פופוליזם מצד אחד ופרודוקטיביזם מצד שני. מנהיג חזק בדמות מוסוליני, אבל למעשה מנהיג ללא עומק או יכולות גדולות אמיתיות. יש כאלה שבכלל טוענים שהפשיזם זאת אידיאולוגיה נגטיבית. זאת אומרת, לפשיזם אין שום אמירה פוזיטיבית מבחינה אידיאולוגית. הפשיזם יודע רק דבר אחד, והוא להגיד לא. לא למרקסיזם, לא לסוציאליזם, לא לליברליזם, לא לפרלמנטריזם, לא ולא ולא. אם כן, אין פלא שדווקא האנטי-פשיסטים, אלה שנאבקו בהם, הצליחו אולי יותר להגדיר מהו הפשיזם, יותר אפילו מהפשיסטים עצמם. וכאן אני רוצה להיכנס לשני סוגים עיקריים של הגדרות, ההגדרה המרקסיסטית מצד אחד, וההגדרה הליברלית מצד שני, שתוביל אותנו גם אל המקרה הגרמני. בשנות ה-20 מזהים המרקסיסטים, או הקומוניסטים, בין הפשיזם לבין המשטר האיטלקי. מבחינתם, פשיזם הוא פועל יוצא של קריסת המערכת הקפיטליסטית. כאן הם מתבססים ללא שום ספק על התיאוריה הלניניסטית של האימפריאליזם כשלב עליון של קפיטליזם. מה קורה כאן למעשה? משבר קפיטליסטי בלתי נמנע, מעלה את הכוחות הריאקציונרים, שנושאים כיום, זאת אומרת בשנות ה-20, את ההון המרוכז או את האינטרסים של ההון המרוכז, בכדי לשמור על האינטרסים האימפריאליים, האימפריאליסטיים שלו, וזאת על ידי מניפולציה של תנועת המונים, שמטרתה להרוס את המעמד הפרולטרי המהפכני, וכן לשמור על המשך הצבר ההון דרך התפשטות ומלחמה. מכאן שהפשיזם הוא למעשה השלב האחרון וההכרחי של שלטון בורגני קפיטליסטי, לפני שזה נהרס. הניתוח הזה בגרסה נאו-מרקסיסטית מתוחכמת יותר, זוכה לרנסנס גם בשנות ה-60 וה-70 עם הופעתו של השמאל החדש, ואני כרגע לא נכנס לעניין הזה. חשוב לציין בהקשר הזה כי המושג פשיזם זוכה מתוך השיח המרקסיסטי וגם הנאו-מרקסיסטי לאינפלציה רבה מאוד. המרקסיסטים רואים למעשה בכל שלטון פוליטי כשלטון שמשעתק בסופו של דבר את השיטה הקפיטליסטית. ולכן הם אינם רואים הבדל גדול ומהותי כל כך בין הצורות השונות של השלטון הפוליטי. מבחינתם לא משנה אם מדובר במשטר ליברלי דמוקרטי, אוטוריטרי, פשיסטי ואפילו נאצי. כל המשטרים מבחינה מרקסיסטית במידה כזו או אחרת הם פשיסטים. במידה רבה מזהים המרקסיסטים דווקא את המשטרים הליברליים, הדמוקרטיים, כיותר מסוכנים ואפילו במרכאות כיותר פשיסטים, וזו משתי סיבות. המשטר הליברלי הוא משטר הרבה יותר צבוע, שכן הוא מתיימר להיות ליברלי, ולאמיתו של דבר הוא לא כזה. הפשיזם זה בעצם סוג של ליברליזם גלוי, כן, שמגלה את הפרצוף האמיתי שלו, ולכן גם קל יותר להתמודד איתו. כמו כן, מבחינת הניתוח המעמדי המרקסיסטי, המשטר הליברלי רק דוחק את הקץ מבחינת התכנותה של מהפכה, שכן משטר פשיסטי כפי שראינו, הוא לא רק שלב אחד לפני המהפכה הפרולטרית, אלא במידה רבה כבר ביטוי לתחילתה של המהפכה, שכן הוא כבר סימפטום לקריסת השיטה הקפיטליסטית. עד כמה שזה יישמע מוזר ופרדוקסלי, היו לא מעט מרקסיסטים, גם באיטליה ובעיקר בגרמניה, שטענו שעל הקומוניסטים לשתף פעולה עם הפשיזם ולעודד את הפשיזם בתורת ככל שיהיה עכשיו יותר רע, כך יהיה בסופו של דבר יותר טוב. בכל מקרה, בגרמניה זוכים דווקא הסוציאל דמוקרטים המתונים ולא הנאצים לכינוי פשיסטים. הסוציאל דמוקרטים מכונים על ידי הקומוניסטים הגרמנים כסוציאל פשיסטים. אין ספק שהמרקסיסטים שונאים ומתאהבים יותר, אני מדבר כרגע על ההקשר של שנות ה-20 וראשית שנות ה-30, שונאים יותר את הסוציאל דמוקרטים ופחות את הנאצים. אני רוצה עכשיו לעבור אל מספר ניתוחים ליברליים, לא מרקסיסטים, לפשיזם. על פי הניתוחים הליברליים, הלא מרקסיסטים, הפשיזם אינו רק המשמר הלבן שנלחם נגד האדומים, אלא מבטא את חוויית המלחמה, במקרה ההיסטורי הקונקרטי הזה, מלחמת העולם הראשונה. למעשה הפשיזם הוא המשכה של המלחמה באמצעים פוליטיים, ומכאן כל המאפיינים השוביניסטיים, המיליטריסטיים של הפשיזם. מכאן אנו גם יכולים להסביר מדוע הפשיזם מושך כל כך ואטרקטיבי מבחינת צעירים שחשים נבגדים על ידי הסוציאליסטים ומעמדות הביניים בזמן המלחמה. על פי גישה ליברלית אחרת, הפשיזם מייצג למעשה מאבק מעמדות של הזעיר בורגנות, שנמחצת במאבק האיתנים בין ההון לבין העבודה, או בין האינטרסים של הבורגנות לאינטרסים של הפרולטריון. ולכן אנחנו צריכים להבין את הפשיזם, את הבסיס החברתי שלו כבסיס זעיר בורגני, כשאותו מעמד זעיר בורגני הוא זה שבעצם מאמץ את המיתוס של האומה, את המיתוס האורגני של האומה, כסטנדרט של המרד שלו. על פי גרסה אחרת, הפשיזם הוא דרך אחת של חברה, בעיקר מדובר על החברה האיטלקית, לא הגרמנית, לעבור את תהליך המודרניזציה מחברה מסורתית אגררית לחברה מודרנית מתועסת. מבחינה זו, הפשיזם הוא ביטוי לחשש של האליטות מתהליכי הדמוקרטיזציה שמאפיינים בדרך כלל לתהליכי המודרניזציה השונים. אחד המנסחים הבולטים של הפשיזם הוא הפילוסוף וההיסטוריון האיטלקי הליברלי בנדטו קרוצ'ה. הטוען כי הפשיזם הוא בעצם לא תופעה איטלקית ייחודית אלא תופעה כלל אירופית ולא רק, כפי שאמרתי, איטלקית או גרמנית. על פי קרוצ'ה, התופעה הפשיסטית היא תופעה שסוחפת את כלל אירופה בין שתי מלחמות העולם, מעין סוגריים היסטוריים שבין תקופה ליברלית אחת של המאה ה-19 שמסתיימת במלחמת העולם הראשונה, לבין תקופה ליברלית אחרת שמופיעה מחדש לאחר תום מלחמת העולם השנייה. ואכן, כאשר אנחנו מסתכלים על המרחב האירופי בין שתי מלחמות עולם, אנחנו באמת רואים משטרים רבים שאפשר לראות בהם פשיסטים. המשטר של דולפוס באוסטריה, של הורטי בהונגריה, פילסוצקי בפולין, פרנקו בספרד, ועוד ועוד. עוד טיעונים ליברליים אחרים שאני אעבור עליהם כרגע בקצרה, הפשיזם נתפס, יכול להתאפס כמחלה איטלקית, כמבטא את כל הרע שבאיטלקיות, פועל יוצא של מחלות החילוניות האיטלקית, פועל יוצא של תסביך נחיתות איטלקי שמגיע לסיוע בהסכמי ורסאי, ועוד ועוד. בהקשר הזה, אני חייב להזכיר כאן את אחת התזות החשובות אודות הפשיזם שנוסחה על ידי היסטוריון ישראלי, זאב שטרנל, מהאוניברסיטה העברית בירושלים. כמובן שהתזה שלו מאוד מורכבת ומעניינת וחשובה, אני אציג אותה רק בקצרה, בנקודות. על פי שטרנל, האידיאולוגיה הפשיסטית היא האידיאולוגיה היחידה שנולדה במאה ה-20, והיא תוצאה של ביטוי לתהליכי מודרניזציה מהירים שעברו על אירופה, וגם תוצאה של מהפכה אינטלקטואלית שסוחפת את אירופה מסוף המאה ה-19. מה שחשוב מבחינתו של שטרנל, שהפשיזם הוא לא תאונה מקרית, כמו שקרוצ'י אומר, אלא חלק אורגני מתרבותה של אירופה. הפשיזם הוא לא תולדה חד פעמי של משבר, למשל המשבר בעקבות מלחמת העולם הראשונה, כמו שטוען קרוצ'ה. הפשיזם הוא למעשה הפן האחר של התרבות האירופית, פן שהוא לא פחות לגיטימי במרכאות, מהפן האוניברסלי וההומניסטי. ובמהותו, הפשיזם הוא למעשה התקוממות נגד המטריאליזם האירופי. ביטוי להתקוממות נגד מורשת המאה ה-18 של המהפכה הצרפתית, של הרציונליזם ושל האינדיבידואליזם. הפשיזם הוא מהפכה נגד, אומרת נגד התפיסה המטריאליסטית התועלתנית של החברה והמדינה. ועל פי הפשיזם, אכן המדינה אינה נתפסת כגוף מלאכותי, מכני, שמוקם כתוצאה, שנוצר, שנוסד כתוצאה מאיזשהו חוזה חברתי שמטרתו לשרת את היחיד. הפשיזם כמובן גם יוצא נגד הזכויות הטבעיות של האדם, כאשר הוא תופס את האדם לא כיצור דם חברתי, כאינדיבידואל שחותם הסכם עם רעב כדי לכונן חברה ומדינה, אלא האינדיבידואל הוא חלק אורגני מגוף האומה. עד כאן לגבי מספר הגדרות של הפשיזם מהו. ועכשיו אנחנו כמובן צריכים לחזור אל גרמניה. האם גרמניה הנאצית היא פשיסטית? האם גרמניה הנאצית היא ענף בפשיזם האירופי? אני רוצה לענות תשובה חיובית ותשובה שלילית, ובסופו של דבר להעדיף את התשובה השלילית. מדוע אנחנו כן יכולים לראות את גרמניה הנאצית, או בכלל את התופעה הנאצית כענף בפשיזם האירופי? מבחינה כרונולוגית אין ספק שהנאציזם מתיישב היטב בתקופה הפשיסטית, כפי שניסח אותה למשל קרוצ'ה, של בין שתי מלחמות עולם. אין ספק שגם הנאציזם מתאפיין כמו הפשיזם, במאפיינים שובניסטיים, מיליטריסטיים, אלימים, התפשטותיים, וכמובן גם במאפיינים דמגוגיים ופופוליסטיים. מבחינה פוליטית כמובן, הנאציזם כמו הפשיזם הוא אנטי-ליברלי, אנטי-מרקסיסטי, אנטי-פרלמנטרי. אנחנו צריכים גם מבחינה היסטורית לדבר על הקשר החם בין מוסוליני להיטלר. היטלר עצמו רואה במוסוליני דמות לחיקוי, בשלב הראשון שלו, של הקריירה הפוליטית שלו. הפוטש של היטלר, הפוטש שנכשל במינכן ב-1923, לא היה אלא חיקוי של המצעד על רומא של מוסוליני. ומבחינה היסטורית אנחנו גם צריכים להזכיר את הציר רומא-ברלין. עד כאן לגבי התשובה החיובית. מדוע אנחנו כן יכולים לראות את גרמניה הנאצית או את התופעה הנאצית כסוג של פשיזם? אני רוצה עכשיו לעבור אל התשובה השלילית, וכאמור, אני רוצה גם להעדיף אותה על פני התשובה החיובית. והטענה כאן תהיה שלמעשה, למרות כל נקודות הדמיון בין גרמניה הנאצית לאיטליה הפשיסטית, ההבדל ביניהם הוא הבדל תאומי. ולכן אנחנו אמורים לשמור את המושג פשיזם למקרה האיטלקי, ולשמור על הייחודיות של הנאציזם, ולשמור אותו למקרה הגרמני. מדוע? בגרמניה הנאצית אנחנו מוצאים אידיאולוגיה גזענית. האידיאולוגיה הזאת כמעט חסרה באיטליה. בגרמניה הנאצית יש עדיפות לעם, לפולק, לפולקסגמיינשפט, לקהיליית העם. באיטליה אנחנו רואים עדיפות למדינה. באיטליה המדינה היא מעל הכל. אין לנו כזאת תפיסה של מדינה בגרמניה הנאצית. בגרמניה הנאצית אנחנו מוצאים נטיות מודרניסטיות, ללא ספק, אבל גם גישות אנטי-מודרניסטיות ואפילו ארכאיות בתוך האידיאולוגיה הנאצית, כמו למשל האידיאולוגיה של הדם והאדמה, בלוט ובודן. באיטליה בעיקר נטיות מודרניסטיות. אין ספק שלעומת החדירה של המדינה האיטלקית אל תוך החברה, שונה באופן מהותי מהחדירה הטוטלית הנאצית אל תוך החברה. באיטליה מדובר בסופו של דבר למדינה אוטוריטרית, שכל מטרתה לשמור פחות או יותר על חוק וסדר. בגרמניה הנאצית אפשר לדבר על חדירה טוטלית אל החברה. אין ספק שהיטלר וגרמניה הנאצית שואפת לשליטה גזעית על כל העולם. באיטליה מדובר עדיין על מדיניות אימפריאליסטית אמנם קיצונית, אבל עדיין מדיניות אימפריאליסטית מסורתית. אחד ההבדלים הנוספים בין המקרה הנאצי הגרמני לבין המקרה הפשיסטי האיטלקי הוא כמובן המקרה של היטלר. אין ספק שאנחנו לא יכולים להשוות בין היטלר לבין מוסוליני מבחינת הקריזמה, מבחינת היכולות, מבחינת היכולת לנסח תפיסת עולם, השקפת עולם, וכמובן להוציא אותה אל הפועל. בסופו של דבר, המשטר האיטלקי הוא משטר אינקלוסיבי. הוא רוצה להפוך את האחר באופן כללי לאיטלקי. המטרה היא איטלקיזציה של מי שהוא לא איטלקי. וזאת לעומת המשטר הנאצי שהוא משטר אקסקלוסיבי, שרוצה להוציא את האחר, להקיא אותו מתוכו. ובסופו של דבר, וזאת אני חושב הסיבה העיקרית והחשובה ביותר להבדל המהותי בין גרמניה הנאצית לאיטליה הפשיסטית, אנחנו לא יכולים להשוות לא מבחינה כמותית ולא מבחינה איכותית בין הקרימינליות של הפשיזם האיטלקי לבין הקרימינליות של המשטר הנאצי. בסופו של דבר, הקרימינליות של הפשיזם האיטלקי הוא משחק ילדים לעומת הקרימינליות הנאצית. נסיים באנקדוטה. האנקדוטה הבעייתית, אבל אני חושב שהיא יכולה להבהיר את ההבדלים בין גרמניה לבין איטליה, בין הנאציזם לבין הפשיזם. מחנה הריכוז הגדול ביותר באיטליה הפשיסטית היה ממוקם בפרמונטי די טרסיה בקלבריה. עקרונותיו מנוסחים ביולי 1940, עוד לפני שהוא מוקם, וב-1943 הוא כבר מאכלס אלפי יהודים, יוונים, יוגוסלבים ושאר אויבי המדינה הפשיסטית. על פי העקרונות של המחנה, היו דרושים שלושה מסדרים בכל יום מחוץ לבלוקים. אבל הייתה בעיה. לשומרים או לקצינים האיטלקים הייתה בעיה לבטא שמות לועזיים ולהבין תשובות בשפות זרות. ואז הכל היה מתבלגן ונמתח ונמשך על פני שעות רבות. הקצינים האיטלקים ידעו שזה לא נעים לעמוד בחוץ, ולפעמים פשוט הכניסו את האסירים אל תוך הבלוקים. לפעמים הם סרבו, לעתים קרובות, לבצע בעצמם את הפקודות. בסופו של דבר מספר המסדרים ירד משלושה ביום לאחד בכל יומיים. בסופו של דבר, הכל כמובן במרכאות, האנושיות, ההגינות, אפילו השחיתות החלו לבוא במקום האחידות, המודרניות, היעילות, הטרור והמוות. מהי המסקנה מהאנקדוטה הזאת, לפחות על פי אחד ההיסטוריונים של הפשיזם האיטלקי? המסקנה שלו היא שהאיטלקים הם פשוט אנשים נחמדים ולא כל כך יעילים, ואנחנו לא יכולים לראות אותם כתליינים מרצון של מוסוליני. למעשה, האיטלקים כאן מבטאים את הבנליות של הטוב, לעומת הבנליות של הרוע במקרה הנאצי. האיטלקים, כך הוא מסכם, אולי המציאו את המילה פשיסט, אבל הם עצמם לא היו כאלה.